שלום לכולם, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזאת. זו תוכנית על פסיכולוגיה, בדגש על פסיכולוגיה חיובית, היום לא כל כך. כמה הודעות לפני שאנחנו מתחילים. קודם כל רציתי לשאול אתכם, מה דעתכם? חשבתי על רעיון חדש, שהוא... אני אקרא לו עוד סוג של פודקאסט, הוא לא ממש פודקאסט, אבל כמו שחלקכם יודעים, אני כותבת באופן קבוע כתבות שמתפרסמות גם בעיתון הארץ, גם באתר שלי אחת לשבוע כבר במשך כמה שנים טובות, אז יש איזה 200 כתבות ככה, ופתאום עלה לי רעיון באחת הנסיעות שלי להקליט פשוט את תוכן הכתבה, זה לא יהיה דיון עם עוד אורח, אלא זה יהיה פשוט, אני מקריאה את הכתבה, כל פרק הזה יהיה משהו כמו 5 דקות, אני מניחה, ומה שאני בעצם שואלת אתכם, זה האם יש לדבר כזה ביקוש, אם כן, מה יהפוך את זה לטוב, בראי הפרק של היום, יכול להיות שזה לא דבר כזה חכם לשאול אתכם, אבל, אבל אני כן רוצה לשמוע את דעתכם, אתם יכולים גם בקבוצת הפייסבוק להגיב על זה, או גם לכתוב לי, זה מאוד יעזור לי לדעת אם שווה להשקיע בזה. חוץ מזה, עוד ביקשו ממני להודיע, זה שהרבה פעמים אתם שואלים אותי אם יש עוד פרקים, או עוד משהו שאפשר לשמוע, אז יש פרקים שהם לא דרך הפודקאסט שלי, אבל התארחתי בכל מיני פודקאסטים אחרים לאורך הזמן, אצל יור פרנקל ואצל ורדה רזיאל ז'קונט ואצל דנית בן דוד ועוד כל מיני, אז אתם מוזמנים באתר שלי, נצרף גם לינק לשמוע את הפרקים האלה. ועוד דבר אחרון על ההרצאות הקרובות ממש בקצרה, ב-18 לנובמבר, שינוי הרגלים בתל אביב, ב-22 בנובמבר, מיינדפולנס בחיפה, שזה דבר נדיר שאני נוסעת עד לשם, וב-27 בנובמבר, מיינדפולנס בכפר סבא. אז זה ככה האירועים הקרובים, ועכשיו לענייננו, לסיבה שהתכנסנו כאן היום, אני אתחיל מסיפור, ואז אני אציג את האורחת. אני היום שומרת על מתח גבוה. לא מזמן הייתי בסופש בתל אביב, משהו שאני עושה מדי פעם, ובמקרה זה נפל על... האמת שזה לא היה סופש, זה היה איזה סוכות, אז היו ימי... מה שנקרא חול, שהחנויות פתוחות, הסתובבתי לי בשנקין, ומצאתי את עצמי, בלי להתכוון, באמת בלי, לא תכננתי לעשות קניות, מוציאה משהו כמו 800 שקלים, על עליים חמודות שקניתי, כמה חולצות, איזה סייל בחנות, שדיבר אליי, ואחרי שסיימתי את המסע קניות הלא מתוכנן הזה, אמרתי לעצמי, רגע, חצי מהדברים פה את בכלל לא צריכה, למה קנית את זה? יש לך באמת מספיק חולצות. מה נסגר איתך? ובשביל זה הזמנתי היום את דוקטור טלי תעני הררי. שלום לך.
שלום.
מה שלומך?
מצוין. כיף להיות כאן.
פה. כיף לך?
מאוד.
איזה יופי. אני ממש שמחה שאת כאן, כי זה באמת נושא מרתק. את מומחית להתנהגות צרכנית, ואת ראש ה-MBA במרכז האקדמי פרס. וגם אני אספר למאזינים שתמר איציקסון, שהייתה איתי בפרק הראשון, מי שלא שמע, אופטימיות זהירה, המליצה לפנות אלייך. אז קודם כל, תודה גם לתמר, ואם את מקשיבה לנו, אז אנחנו מאוד אוהבות אותך.
מאוד.
אז מה שלומך?
שלומי מצוין.
יופי.
ואני גם נרגשת להיות כאן.
נרגשת.
כן, ולהגיד לך כמה תובנות על מה שקרה לך שם בשנקין.
כן, אז מה עושים עם הסיפור הטרגי הזה?
אני חושבת שמעניין לחשוב כל אחד מאיתנו, ואני כבר מתנצלת מראש, כי זה עלול קצת להרוס את חוויית הקניות, מה שאני הולכת להגיד כאן.
זה ספוילר, מי שאוהב קניות, דלגו.
כן, זה קצת... אבל המודעות הזאת, החשיבה הזאת, להיות באמת מודע לתהליך הזה של הקניות, ללמה אנחנו עושים את זה, לסיבות שהביאו אותנו לבחור. את מדברת על קניות בשנקין של אופנה, אבל זה יכול להיות בכל חוויית קנייה בסופר. להסתכל רגע על העגלה שלנו ולנסות לחשוב... איך הפריטים שהגיעו לעגלה בכלל הגיעו לשם, ואיך יש לי ברשימה 10 פריטים ובעגלה 30. אז נדרשת פה חשיבה. בעיניי זה דבר שצריך להתחיל ללמד אותו מגילאים מאוד מאוד צעירים.
אבל למה זה חשוב בכלל? בואי נלך עוד רגע צעד אחד אחורה. למה זה חשוב לחשוב על הדברים האלה? למה צריך להיות מודע? סך הכל אנשים יחסית נהנים מתהליך הקניות.
זאת שאלה מאוד טובה. השאלה אם זה המקום שאנחנו צריכים ליהנות בו. אני חושבת שאנחנו נמצאים בתוך עולם מאוד חומרני, שזה מה שהוא רוצה שנאמין. המסרים האלה שאנחנו רואים בפרסומות, שתאכל יוגורט ויהיה לך נורא טוב, ותחפוף עם שמפו ותראי נורא יפה.
השיער שלך יפוץ בגליות. והשיער יהיה
זוהר. כן. ובעצם זה העולם, זה המסר, המסרים השיווקיים הם כאלה, שבעצם קושרים בין האושר שלנו לבין הקנייה, הצריכה. והחיבור הזה הוא חיבור שאנחנו צריכים לחשוב עליו. יכול להיות שיש מקרים שהוא טוב לנו, ויכול להיות שיש מקרים שהוא פחות טוב לנו, ויכול להיות שיש דברים אחרים שאנחנו יכולים לעשות, שיעשו לנו טוב לא פחות מאשר הקנייה. זאת אומרת, לחשוב שהפתרון האולטימטיבי לבעיות שלי, זה הלכת ולקנות, זה קצת בעייתי. קודם כל, כי אנחנו לא חיים בעולם שיש לנו משאבים אינסופיים, אז ברגע שאנחנו הולכים וקונים לעצמנו, בהוצאה מאוד מאוד גדולה, לא מתוכננת, זה יבוא על חשבון משהו אחר. אז יש פה דברים שכדאי לתת עליהם את הדעת. אני לא אומרת שצריך לנטרל את זה לגמרי. אני חושבת שכן יש קנייה שהיא נכונה. אנחנו מדברים על צרכנות נבונה. כן. על הדעת לעבור את התהליך הזה, לעשות אותו נכון, ולקבל את הבחירות שהן טובות לנו. ויכול להיות שבסוף התהליך המודע הזה, תקני באותם 800 שקלים, ותחזרי הביתה עם אותן חולצות, אבל תביני שזה נכון לך. ותפתחי את הארון ותגידי, הנה, יש לי סיבה טובה לעשות עכשיו סדר, אני מוציאה המון דברים שלא לבשתי כבר שנתיים, כי אני רוצה לרענן ואני רוצה לחדש לי. זה לא שזה דבר רע, רק שזה צריך לבוא גם מהסיבות הנכונות וגם בתהליך שהוא נכון לנו.
כלומר, את אומרת בעצם כסף זה אחד המשאבים שיש לנו, וכמו כל משאב אחר אנחנו צריכים לחשוב האם אנחנו אלה שהם אדון למשאב הזה ומחליטים בהתאם לערכים שלנו, לתפיסה שלנו, מה אני רוצה לעשות עם המשאב הזה, איך זה משקף אותי, את הערכים שלי, את האמונות שלי, את הרמת חיים שבה אני רוצה לחיות, ולהרגיש שיש הלימה. והסיפור הכביכול טרגדי שאני סיפרתי עליו, באמת עצוב, זה סיפור שבו לא הייתה הלימה. זה סיפור שבו זה לא הרגיש, כאילו אני עמדתי שם, ישבתי שם מאחורי ההגה, והחלטתי לפנות ימין או שמאלה. זה מה שאת מדברת עליו?
לפי מה שאת תיארת, הסיטואציה בעצם נכפתה עלייך. זאת אומרת, את לא עשית את זה מתוך איזושהי בחירה אמיתית שלך.
כביכול, כי את יודעת, בסוף אני אדם מודע, החלטתי להוציא את הארנק, הלכתי, מדדתי, הייתי בשפיות מלאה.
כן, אבל איפשהו החיבור הזה, וזה מתחבר לדברים שאמרת קודם, של חופשה, בילויים, יש איזו תחושה כזאת, ואני מכירה את זה גם ממחקרים וגם משיחות עם אנשים שכשלא טוב לי, ואני ככה קצת בדיקי, אז הקניות הן אלה שישפרו לי את המצב רוח, וגם להפך, כשנורא טוב לי ואני מרגיש שנורא הצלחתי, אז אני רוצה לפרגן לעצמי, אז איך אני עושה את זה? אני הולך וקונה לי משהו, זאת אומרת, יש איזו משוואה כזאת מאוד מוטמעת אצלנו, שזה בעצם, בסוף הכל מוביל לשם, אל הקנייה. וזה משהו שאני חושבת שאנחנו צריכים מאוד מאוד לחשוב עליו. ויכול להיות שנמצא לעצמנו עוד דברים שעושים לנו מאוד מאוד טוב, ואנחנו נציב את זה כאלטרנטיבה מאוד טובה למקרים שבהם אנחנו חושבים שקנייה היא לא זאת שתביא לנו את הפתרון, אלא לשמוע מוזיקה טובה, כן. לצאת לטיול רגלי, או כל אחד עם מה שעושה לו טוב. כן. זאת אומרת, החיבור הזה הוא חיבור שאנחנו בסך הכל קצת עבדים שלו, כי לימדו אותנו לחשוב ככה, מגיל מאוד מאוד צעיר. אז אנחנו בעצם צריכים להבין שאנחנו נתונים לתוך מערכת אינטרסנטית מאוד מאוד גדולה, שרוצה להשפיע עלינו על כיוון החשיבה הזה. זה בסדר מדי פעם להיענות לזה, אבל זה גם בסדר מדי פעם לא להיענות לזה, ולמצוא את הפתרונות הטובים לנו בדברים אחרים שלא בהכרח קשורים לכסף.
זה מדהים בעיניי כמה אנחנו מושפעים ממה שבעצם העולם החיצוני מציב לנו בדברים האלה. כלומר, אני חושבת שזה אחד התחומים שאולי אלה ההשפעות הכי חזקות שיש לחיצוניות עלינו. כי אם אני חושבת נגיד על תחומים אחרים, איך אני מבלה את הזמן שלי עם חברים, אז יכולים להציג לי סט של אנשים, כל הזמן מסתובבים אנשים מולי ברחוב, נכון? ולא כל אחד שנראה הכי בולט, הכי זוהר וצועק הכי חזק, אני הולכת ואני את חברה שלו. אלא יש תהליך הרבה יותר שמקשיב למי שאני ולמה שאני מאמינה בו, ובקניות, אני חושבת שהחיצוניות היא כל כך משפיעה, והסיבה שזה כל כך, אמר, השתמשתי במילה טרגי, לא במקרה, זה בגלל שאנחנו לא שמים לב לזה אפילו. אנחנו חושבים שאנחנו מחליטים, אנחנו חושבים שאנחנו הגיוניים, ואחד הדברים שרואים במחקרים, גם בתחום הכלכלה ההתנהגותית, זה שמה שאנחנו חושבים, ומה שאנחנו רוצים, זה, כלומר, מה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים, ומה שאנחנו רוצים באמת, זה לאו דווקא אחיד. כלומר, אם שואלים אנשים, מה אתם רוצים, או למה קניתם משהו? הכי שאלה הכי פשוטה, היית עכשיו בסופר, קנית את הסט במבות, 10 במבות ב... הלוואי 10 שקלים, אז למה עשית את זה? והתשובה שהם ייתנו, מסתבר, היא יכולה להיות רנדומלית לחלוטין, או לא קשורה לסיבה שבגללה הם באמת קנו את זה, שזו סיבה שהם אפילו לא מודעים עליה, כמו באיזה צבע צבעו את המודעה, איפה שמו את זה בקדמת המדף, איזה פרסומות הם ראו לפני כן בטלוויזיה, וזה בעיניי דבר שכדאי שאולי ניתן עליו את הדעת. איזה השפעות יש לזה שאנחנו קונים, בלי לשים לב שאנחנו קונים?
אז רגע, שנייה לפני שאני עונה לך על השאלה, אמרת דברים ככה שאני רוצה להגיב עליהם. אחד, אמרת מה אני רוצה, אז אפילו זה יותר חזק מזה. השיח הוא על מה אני חייב. אני חייב, אני חייבת עכשיו קולקציה חדשה, אני חייב עכשיו רכב חדש, וזה ממחיש את המקום שזה תופס בחיים שלנו. זאת אומרת, זה באמת הופך להיות משהו קריטי. אוקיי, זה משנה סדרי עדיפויות.
אבל למה את אומרת בעצם חייב ולא רוצה?
כי ככה, זה השיח, ככה אנשים.
זאת התחושה.
זאת התחושה של אנשים שהם באמת חייבים עכשיו את הרכישה הזו.
כי מה יקרה אם לא? אם לא יהיה לי את הקולקציה החדשה או את האייפון הכי חדיש.
אז אני לא אתפס לא טוב בעיני החברים שלי, שזה חלק מאוד מאוד חשוב, שאגב הוא הכל קשור, כי אמרת קודם חברים ואיך החברים תופסים אותי, אבל יש פה תכתיבים אופנתיים, שזה לא רק באופנה לבוש, בכל קטגוריית מוצר, שזה יכול להיות איזה מכונת קפה, אם בכלל יש לי מכונת קפה בבית, ואיזה מכונת קפה יש לי בבית. אז הדברים האלה הם מאוד מאוד חזקים, כי הם בעצם תופסים אותי בכל הרמות והמישורים שקשורים לחיים שלי. ועוד דבר שמתחבר לי למה שאמרת קודם, זה שיש הבדל, אנחנו גם את זה רואים במחקרים, בין קנייה שאנחנו עושים שיש לה אלמנט חיצוני, אוקיי? קנייה שיש בה איזשהו אלמנט של רעבה שאני אחר כך מציג אותה החוצה, לבין קנייה שאני עושה שבסוף אף אחד לא יראה את זה. אז נגיד, אם מכונת הכביסה שלי היא נסתרת באיזה חדר שירות כזה שאף אחד לא רואה, אז מערכת השיקולים שאני אפעיל תהיה שונה ממערכת השיקולים שאני אפעיל כשאני הולכת לקנות רכב, כי זה משהו שהוא מאוד חיצוני, או שאני הולכת לקנות בגד, או כל דבר אחר שבאמת ההיבט החברתי נותן על זה את הדעת. אז באמת השילוב הזה, המאוד מאוד עוצמתי של כל הגורמים האלה ביחד, הופכים את זה למשהו שהופך את זה בסוף לחייב, אני חייב, אני לא בטוחה, נגיד, מכונת כביסה מתקלקלת, אז אני צריכה חדשה, אבל אני לא חייבת מכונת כביסה חדשה, כי יצא דגם חדש של מכונת כביסה.
כן.
אבל אני כן חייבת את אני יודעת מה, את הגאדג'ט החדש הזה, את הטאבלט הזה, כי אני מסתובבת בין המשרדים, ואני רואה שלכולם יש טאבלט כזה, עם איזה תיק מגניב כזה, אז גם לי בא כזה.
וואו, אני זוכרת שלפני כמה שנים הסתובבתי בשכונת התקווה, ובעוד אזורים שכנים, וזה היה מדהים לראות את הפער בין המכונית שעומדת בקדמת הבית, לבין הבית. אוקיי? הבית הוא מתפרק, הבית הוא אני, אבל מכונית, באמת, לתפארת מדינת המכוניות, מה שנקרא, מכוניות הכי יקרות, הכי יפות, הכי נקיות. ומתחת לדבר הזה, מעבר ללצחוק על זה ולהגיד זה לא הגיוני, עומדת תפיסה של אני חייבת לנהל ראש המסוים כלפי חוץ.
נכון. ועוד גורם שכדאי להתייחס אליו ככה, כשאנחנו חושבים על החיים שלנו ועל המקום של הרכישות בחיים שלנו, זה הטכנולוגיה. שגם לה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אם בעבר כדי לקנות היינו צריכים להגיע לחנות, ואם היינו נורא עסוקים אז זה פחות קרה לנו. היום האונליין הזה, הנגיש הזה, המיידי הזה, העולם הכל כך רחב הזה של אפשרויות שנמצא באמת בטלפון הסלולרי של כל אחד ואחד מאיתנו, ומספיק שיש לנו שתי דקות שאנחנו, אני לא אגיד בפקק, כי אסור בזמן הנהיגה, אבל בכל שתי דקות פנויות שיש לנו, אנחנו יכולים לקנות עולם ומלואו. והנתונים מראים שזה קורה, וזה קורה בגדול. זה רק ילך ויחמיר. אני לא בטוחה שהמילה יחמיר היא נכונה, כי באמת אנחנו מדברים על משהו, אני לא אוהבת לדבר על זה ברמה הביקורתית, זה בסדר לקנות וזה בסדר לצרוך, וכל אחד יקבל את ההחלטות שלו לגבי מה שטוב לו ומה שלא טוב לו. אבל כן, זה הופך להיות משהו מאוד מאוד עמוס, עם הרבה מאוד פיתויים, עם הרבה מאוד מיידיות של כאן ועכשיו, ואם אין לי את זה עכשיו, ממש אני רוצה את זה. הרי אנחנו מדברים על טווחים של זמן, שעכשיו, עד עכשיו דיברנו על 24 שעות הספקה, אנחנו הולכים ומדברים על אפילו פחות מיממה, על כמה שעות וזה אצלך בבית, אז זה נורא מפתה, והמיידיות הזאת, ואני חושבת שאנחנו צריכים לחשוב עם עצמנו בתור מבוגרים, מה זה עושה לנו, ואם זה טוב לנו, ובאמת לקחת את השליטה לידיים שלנו.
כן.
ואם אני ככה טיפה אקשור את זה לפסיכולוגיה חיובית ולאושר, ובאמת למצוא את המקום שטוב לך בו, שנוח לך בו, ולהפסיק את המרדף המאוד מאוד מאוד מטורף, שמאוד קל ליפול אליו, מאוד ממש. קל, והרבה יותר קשה זה לצאת מהדבר הזה ולראות איך, ולשלוט בו.
יש הטעיה שפרופסור דניאל קנמן, זוכה פרס נובל לכלכלה, שהוא בעצם פסיכולוג, מדבר עליה שנקראת אשליית המיקוד, focusing illusion, שבעצם מדברת על זה שכל דבר שאנחנו מתמקדים בו, הופך להיות באותו רגע, באופן זמני, הדבר הכי חשוב שיש. כלומר, אנחנו קצת מאבדים את התמונה הכוללת ורואים רק את זה. ואם אני עכשיו נכנסת לחנות בגדים לתינוקות, ואני רואה פריט מאוד 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 חמוד, אז אני בוחנת את רק את הפריט החמוד הזה, ואני שוכחת בין רגע את כל הפריטים המאוד חמודים שכבר יש לי בבית, ואז אני אומרת, מה, לא יהיה לו את הדבר החמוד הזה? הנה, אני יכולה באופן תיאורטי להרשות לעצמי את העוד אוברול הזה, כן? זה לא שזה יפיל אותי, אבל בסוף קניתי משהו שבאמת לא הייתי צריכה אותו. ואני חושבת שלהכיר חלק מההטיות האלה, זה יכול מדי פעם לעזור לנו לקבל את התמונה הגדולה ולפקוח עין, ורגע אחד לשאול את עצמנו, לפני שאנחנו קונים משהו, האם אנחנו רק מתמקדים עכשיו בדבר הזה, או שאנחנו רגע מסתכלים על מה עוד יש לי כבר, מה עוד הולך להיות לי, כמה אני באמת הולכת להשתמש בדבר כזה, רגע לדמיין את החיים שלי, חולצה מקופטרת לתינוק, באמת מדהימה ביופייה, מתי אני אשים לו אותה? באמת, מתי? אז אני חושבת להסתכל רגע על התמונה הגדולה וממש להכין איזה סט של שאלות, אולי יכול לעזור לנו.
בהחלט. זאת אומרת, הפתרון האופטימלי זה רשימת קניות. בכלל, הנושא של לתכנן הוא מאוד מאוד משמעותי בתוך תהליך כזה. כל הנושא הזה של המינוסים והאשראי הוא מאוד מפריע לדבר הזה, הוא מאוד מעצים את כל הנושא הזה של סיפוק מיידי, כי בעצם אם אני יכול להגדיל את המינוס שלי, אז בשביל מה אני צריך לתכנן לטווח הארוך? יהיה מי שיזין את זה? אני חושבת שיש פה בעיה מערכתית שצריכה להיפטר. ואני אגיד אפילו יותר מזה, אני חושבת שברגע שהכסף הוא לא מוחשי בידיים שלנו, אנחנו קצת מאבדים את היכולת להעריך ולכמת. ואני חושבת שזאת בעיה שתלך ותתעצם, כי אנחנו רואים את כל המטבעות הדיגיטליים שהולכים וצוברים תאוצה, יש תקופות שיותר ויש תקופות שפחות, אבל אין ספק שלשם העולם שלנו הולך. אז איפה יהיה החיבור האמיתי שלנו לכסף? איפה נרגיש אותו? ומהמקום הזה הנושא של התכנון הופך להיות עוד יותר קריטי, כי אתה חייב להתחבר למה שיש לך, למה שאתה יכול, למה שאתה צריך, להבין את הצרכים האמיתיים שלך. נתת כדוגמה, כל הנושא הזה של הורות, זה מאוד משנה. הצרכים שלנו הם לא סטטיים לאורך זמן, גם את זה מחקרים מראים, יש לנו נקודות ציון מאוד שאנחנו יכולים להגיד אותם בצורה מאוד ברורה, שבהם חל שינוי משמעותי בצרכים שלנו. אז אנחנו רואים את זה, נגיד, לקראת בני זוג, לקראת חתונה, אז יש איזה שינוי כזה שגורם לאנשים להוציא הרבה מאוד כסף על 3 שעות של אירוע. אותו דבר לגבי הורות, ומה שזה מביא עם הרבה מאוד שינויים פסיכולוגיים, הקניות הרבה פעמים הם סוג של איזושהי תעודה שלנו עם עצמנו, כי הרי הילד לא באמת צריך 700 משחקים בשבוע, אין לו מה לעשות, הוא יעדיף לקחת את הסיר מהארון ולשחק איתו, מבחינתו זה משחק הרבה יותר מעניין.
לגמרי, הצעצוע האהוב על הבן שלי זה הקופסת פלסטיק של העגבניות שרי.
אז הבן שלך ממש חמוד ועונה יפה על הקריטריונים של צרכנות נבונה ומחזור, ולפעמים אנחנו הורסים להם את זה, זאת אומרת, מתוך הרצון שלנו כהורים לתת להם ולהעניק להם, שהלהעניק הזה לא קשור בכלום לכסף, אבל אנחנו לוקחים את זה למקום הזה.
יש לי שאלה, דיברת קודם על עניין של לקנות לפי מה שיש לי, לקנות מה שנכון לי, ודיברת על העניין הזה שאנחנו לא מרגישים, נכון? אנחנו לא מרגישים מה זה כסף. אנחנו לא מרגישים את זה ביד שלנו. לי יש שיטה שמעניין אותי, כלומר, לא אקרא לזה שיטה, אבל משהו שאני חושבת עליו כשאני קונה, שמעניין אותי לשמוע מה את חושבת עליו, אם הוא טוב או לא. אני מנסה הרבה פעמים לחשוב על זה במונחים של כמה זמן עבודה ביחס למה שאני מכניסה, המוצר הזה עולה לי. כלומר, האם כשאני קונה את הטלפון או החולצה או מה שזה לא יהיה, כמה זמן אני צריכה לעבוד בשביל זה? האם אני צריכה לעבוד בשביל זה שעה, שעתיים, שלוש, יום שלם? ולפי זה אני מנסה להחליט. האם זה מדד שהוא מדד לדעתך טוב, או שאנחנו עדיין נשארים באותה קונספציה?
אני חושבת שזה עוזר לך להמחיש לעצמך את המאמץ שאת משקיעה כדי להגיע למוצר הזה. בעיני זאת שיטה נפלאה. העובדה שאת מודדת את זה, ואת בעצם מסתכלת מצד אחד על העלות שיש לדבר הזה מבחינתך, ומצד שני על התועלת, את בעצם הופכת את זה למשהו שהוא הרבה יותר מחושב. ובעיניי זה כלי נפלא להשתמש בו.
אוקיי, זאת אומרת, זה יכול לעזור.
בהחלט. כן. כל דבר שהופך את זה ליותר מודע, ליותר מחשבה, לבאמת יותר... הרי מה את עושה כשאת עושה את זה? את אומרת, רגע, שנייה. דקה. בואי רגע תירגעי עם הצורך האובססיבי הזה, ובואי נגיע להחלטה, אני עם עצמי, אם זה טוב לי או לא טוב לי. ואת משקללת פה כל מיני דברים. את אומרת שאת עבודה, מישהו אחר יגיד משהו אחר, ואת בעצם נותנת את הדעת על העלויות שיש לזה מבחינתך. אפשר גם לחשוב על מה אני מוותר.
כן.
אוקיי? זה גם קצת תלוי בסדרי גודל של מוצר, של העלויות של המוצר, וזה גם קצת תלוי בחשיבות הנתפסת שיש למוצר. זה מושג שנקרא מעורבות, מעורבות במוצר, שבעיניי זה אחד הדברים היותר משמעותיים בהתנהגות צרכנים, שבעצם אומר שכשהמוצר מבחינתי הוא במעורבות גבוהה, הוא חשוב לי, יש שם תפיסת סיכון מאוד גדולה, אני אהיה מוכנה להקדיש יותר משאבים בתהליך כדי להגיע לבחירה האופטימלית. Okay, זה תהליך אחד, ויש תהליך אחר שזה מוצרים שהם במעורבות נמוכה, שהם פחות קריטיים לחיים שלי. זאת אומרת, אני צריכה שזה יהיה לי בבית, אבל אני לא חושבת שיש בהם תפיסת סיכון מאוד גדולה, לא מאוד חשוב לי מה אני אבחר, ולכן אני לא רוצה ולא מוכנה להשקיע בזה יותר מדי משאבים בתהליך. ובעיניי, אחד הדברים שאנחנו צריכים לעבוד עם עצמנו כצרכנים, זה להבין איפה הקנייה הזאת נמצאת. האם זאת קנייה במעורבות נמוכה, ואז השיקולים צריכים להיות שיקולים אחרים מאשר קנייה במעורבות גבוהה. כי במעורבות נמוכה, גם למשאב של הזמן, למשל, יש הרבה מאוד משמעות בחיים המאוד אינטנסיביים שלנו.
יש נתונים לגבי איזה אחוז מההחלטות נעשות מהקניות במעורבות גבוהה או נמוכה?
קודם כל, המושג מעורבות הוא סובייקטיבי.
אבל בטח יש מגמות, נגיד לקנות בית, זה בטח לרוב במעורבות גבוהה.
נכון, כי יש קשר בין המחיר לבין המעורבות. בדרך כלל, ככל שהמחיר גבוה יותר, המעורבות גבוהה יותר, והפוך, ככל שהמחיר נמוך יותר, המעורבות נמוכה, אבל יש לי דוגמאות לתת לך שזה לא חייב להיות ככה. כי מוצץ לילד, זה יכול להיות מוצר במעורבות מאוד מאוד גבוהה, והמחיר שלו לא מאוד גבוה.
כן.
אז כך שזה לא תמיד. לגבי נתונים, אז המגמה היא מאוד ברורה, שיש הרבה יותר מוצרים שמבחינתנו הם מעורבות נמוכה.
שזה הגיוני, כי אנחנו לא יכולים להשקיע בדיוק. כל כך הרבה משאבים.
בדיוק. אנחנו בעצם, זה איזשהו מנגנון הישרדותי שבא ואומר, אנחנו כן נשקיע ונמקסם את הבחירה שלנו בכמות מאוד מצומצמת של מוצרים שהם מאוד מאוד חשובים לנו, ובכל שאר המוצרים נעשה את זה כמה שיותר זריז ומהר, כי באמת אין לנו זמן, אנחנו לא יכולים לבזבז בסופר ימים שלמים על כל מוצר ומוצר. כן. אז מה שאני אומרת שזה עוד כלי שלנו, לנסות לחשוב איזה מוצרים הם מוצרים מבחינתנו במעורבות גבוהה, שאז הרבה פעמים אנחנו כן צרכנים יותר נבונים, כי אז אנחנו משקיעים יותר זמן בתהליך הבחירה. לעומת מוצרים שהם במעורבות נמוכה, שאנחנו הרבה פעמים קונים את זה באופן אוטומטי, בלי בכלל לשים לב מה הכנסנו. זה כמו שאנחנו לפעמים נוהגים בכביש, ואנחנו לא שמים לב והגענו לאיזשהו מקום. אותו דבר זה בקניות במעורבות נמוכה, אנחנו בכלל לא שמים לב, כן. אנחנו לא מבינים מתי קנינו את החטיף הזה שנמצא אצלנו בבית, אבל
ויש מחקרים שם. שמנסים, או מודלים שמנסים לכמת כמה, נקרא לזה, כסף שלא התכוונו להוציא, יצא על כל אחד מסוגי הקניות האלה, כלומר כמה באחוזים, מה שאנחנו קוראים לו בזבוז, הרי אני מניחה שבהרבה מקרים הצרכנות המודעת היא אולי אני טועה, אבל ירמו לפחות בזבוז של כסף, כי אנחנו באמת מאוד מחושבים. מצד שני, זה גם בדרך כלל הדברים היותר גדולים. אני אגיד, אתן לך דוגמה למשהו שאני חושבת עליו, יש איזה מחקר מתחום אחר, אבל, או, דומה, אבל מחקר של דן אריאלי, שהוא בעצם בוחן רמאויות קטנות. מחקר מאוד מפורסם, שהוא בעצם מנסה דרך המבחן של כמה אנשים ירמו בדולרים קטנים או במספר מסוים של שאלות לעומת הדולרים הגדולים או מספר גדול של שאלות שהם יגידו שהם ענו עליהם לא נכון, לא משנה, לא ניכנס לכל המחקר. הוא בעצם מנסה למדל איזה נזק אמיתי יש בכלכלה מרמאויות קטנות לעומת רמאויות גדולות. כי אנחנו רגילים לחשוב על, אתה יודע, דברים כמו שוחד ושחיתות, והלבנת כספים, והדברים הבאמת חמורים שאנשים עושים, הפשעים הגדולים שנוגעים לכלכלה. ומה שהוא מראה במחקרים שלו, והוא בטח לא היחיד, זה שהרמאויות הקטנות הן מצטברות לנזק הרבה יותר גדול לכלכלה. כל הגנבתי פרון מהמשרד, המכונת קולה הוציאה לי שתי פחיות ושילמתי רק על אחת. פה הוספתי לחשבונית שהייתה לי עוד נסיעה של 100 שקלים. כלומר, באמת דברים קטנים שכל אחד מרגיש שהם זניחים לחלוטין, אבל בסוף הפגיעה של זה בכלכלה היא פגיעה הרבה 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 יותר גדולה מהפושעים הגדולים. עכשיו חזרה לעולם שלנו, אני בעצם שואלת, האם כשאני מסתכלת בסוף על הכסף שיש לי, כמה נשאר בסוף, אוקיי? מה היווה פגיעה גדולה יותר לכלכלה שלי? האם זה באמת ההוצאות הגדולות, כמו שאני רגילה לחשוב, שהדברים הגדולים שאני קונה, האוטו, הבית, לא יודעת, עוד קניות גדולות שאנחנו עושים, המחשב, הטלפון, או שזה הדברים הקטנים האלה, עוד חולצה פה, עוד מסטיק שם, כל הדברים האלה הקטנים שאפשר להתווכח אם אני צריכה או לא צריכה אותם, הם אלה שגובים את המחיר הכלכלי האמיתי. יש על זה מחקרים?
זאת שאלה מאוד מעניינת. אני יכולה להגיד מהמקום שלי שאין לי ספק שזה המוצרים במעורבות נמוכה.
כן.
והבזבוז הוא הכמות הכסף היא אדירה. אני רק אתן לך אנקדוטה ככה שתמחיש את זה. מחסנים של בגדים משומשים, של ויצו ושל דומיהם, הם לא עומדים בעומס של הבגדים שנתרמים, כשהמון המון מהבגדים האלה הם חדשים, וואו. שלא נלבשו עם האתיקט.
וואו.
שלא לדבר על מחקרים נורא מעניינים שעושים על הזבל שאנחנו זורקים, ומה שיש שם, שזה מוצרים סגורים וארוזים עדיין.
וואו, מוצרי, ספרי לנו על זה קצת.
מוצרי מזון שנזרקים כמו שהם, ולא נפתחים אפילו, כי פג התוקף שלהם, כי סתם לא התחשק, כי זה כבר לא לעניין לכבד עם זה את האורחים שלנו, כי מיליון סיבות. אז אנחנו זורקים המון, המון, המון דברים. וכשאתה מסתכל על מה אנשים זורקים, אתה רואה שזה דברים, הדברים היומיומיים האלה, שאנחנו קונים באופן אוטומטי. הרי כמה גבינות משפחה יכולה לאכול? אז ברור שאם קונים המון גבינות, חלק מהגבינות האלה הלכו לפח. זה תמונת מצב לבזבוז הזה, לבעצם מוצרים שנקנים ונזרקים מבלי שנשתמש בהם.
וואו, את מכירה בטח את עיקרון פרטו, שאנחנו, יש את חוק עיקרון פרטו, 80-20, שאומר שבאופן סטטיסטי, נגיד 20% מהמוצרים שלנו, אנחנו נשתמש בהם 80% מהזמן, 80% מהמוצרים אנחנו נשתמש בהם רק 20% מהזמן. ואני תוהה אם, נגיד, האם יש מחקר כזה שלקחו אנשים ובדקו מתוך הבגדים שהם קנו, מספרית בכמה הם השתמשו, או לא בגדים, מוצרים אחרים. יש דברים כאלה שבודקים באחוזים, כמה ממה שאנחנו קונים אנחנו באמת משתמשים?
אני בטוחה שאפשר למצוא נתונים כאלה. יש היום תנועות נגד לכל העולם החומרני הזה, שבאמת עושות עבודה בלהציף את התופעה ולתת מספרים, וזה מחלחל וזה משפיע, ואנחנו רואים כל מיני שיטות חדשות של להשתמש רק בעשרה פריטים בארון, למשל. זאת אומרת, כל המינימליזם הזה, ואנשים שאומרים שזה שינה להם את החיים בצורה דרמטית לטובה, כי עם העשרה פריטים הם פתאום רואים מה שיש להם ומצליחים לחיות עם זה הרבה יותר טוב. את רואה תנועה כזאת של אנשים שכבר די, כאילו הם לא יכולים לסבול את זה יותר, והם מחפשים את הדרך, במקום להגיע למצב שבו הם יקיעו את עוד ועוד דברים שהם קונים, אלא באמת לנסות לחשוב ולרדת לשורש העניין ולהצטמצם ולחיות בצורה הרבה יותר רגועה עם כל מה שקשור לקניות. אז רואים את הדברים האלה בהחלט.
יש ציטוט שזה מזכיר לי של ליאונרדו דה וינצ'י, שהוא אומר משהו בסגנון של פשטות זה הסיבוך האולטימטיבי. אנחנו אוהבים את האפשרויות, את הסיבוך, את הקומבינציות, את המורכבות, אבל אז כשזה פשוט, זה מאוד נחמד.
נכון.
ואני מרגישה את זה בעיקר בטיולים, למשל, שאני נוסעת לחודש, חודשיים, לא טיול כזה שלוקחים את כל הבית במזוודה, אלא טיול עם מוצ'ילה, שאתה הולך למקומות פשוטים יותר, ואת אומרת, אוקיי, כמה חולצות אני אקח? את לוקחת 5, 6, 7 חולצות. ובמקומות האלה זה גם לא מפריע לך. איכשהו את נמצאת שם באיזה הר בהודו, ולא אכפת לך שלבשת את אותה חולצה לפני 3 ימים, ואולי מישהו ראה אותך עם אותה חולצה, או שאין לך מגוון, כי את פשוט לא מתעסקת בזה. זה הופך להיות משהו הרבה יותר פונקציונלי. היום כשאני פותחת את הארון שלי, ואולי זה מצטייר, כאילו יש לי מלא בגדים, הם לא כל כך הרבה, אבל עדיין אני פותחת את הארון, ואני צריכה רגע לקבל החלטה. אני צריכה להגיד מה הולך עם מה, יש לי את האופציה הזאת, יש לי את האפשרות הזאת, זה קצת יותר ככה, זה קצת יותר ככה. בסוף זה מגיע באמת לאותם, את יודעת, בכל עונה יש את העשרה פריטים שהבן אדם חורש עליהם, אבל בכל זאת כל שאר הפריטים עדיין נשארים שם ומבלבלים את המערכת, ויוצרים את העומס הזה.
נכון. הדוגמה של הטיול היא דוגמה נפלאה בעיניי. רואים את זה גם במעבר בין דירות, שאתה פתאום משאיר לך ככה איזה תיק קטן, ועוד לא הספקת לפרוק את הדברים, ואתה שבועיים עם התיק הקטן הזה, וגם בלי מטבח, עם איזה ארגז קטן עם כמה דברים, ואתה אומר, בשביל מה אני צריך את כל הכלים האלה במטבח? כל המשפחה, לא רק אני, כל המשפחה מסתדרת עם 4 פריטים כאלה, ו4 פריטים כאלה, והכל בסדר, כולם מאושרים, ואף אחד לא רעב, ואף אחד לא, זה באמת, זה דוגמה מאוד מאוד טובה, למקום שאנחנו נמצאים בו, אני חושבת שאולי המסר הוא שלא צריך לחכות לעבור דירה, או לצאת לטיול, או לעשות משהו כזה דרמטי, אלא צריך למצוא את המקום הזה כל תקופה, ולנסות לעשות איזשהו כיוונון מחדש, ולהסתכל על עצמנו מסביבנו, ולראות מה יש לנו, מה אין לנו, מה אולי מיותר, ומהמקום הזה בעצם להסתכל קדימה ולחשוב איפה אנחנו רוצים להיות בעוד שנה, בעוד שנתיים, כמו שאנחנו מתכננים המון דברים אחרים, לנסות גם את זה ככה לפרוט למקום שהוא יותר ברור. כן. וכשזה יהיה לנו ברור ונוכל לחלום את זה בצורה יותר מדויקת, אז אנחנו נראה המון פיתויים בדרך והם, אוקיי, הם שם וזה נחמד. כן. לראות אותם, אבל הם לא באמת יהיו רלוונטיים לנו.
כן. אני חושבת גם שבאיזשהו מקום קניות גוררות קניות, ואני אתן דוגמה. לי ולבן זוג שלי יש ריבון קבוע, שהוא אומר, אין לנו מספיק מקום לאחסן דברים. ואני מסתכלת על מקומות היחסון, ואני אומרת, הם מלאים בג'אנק, אוקיי? בדברים שבאמת לא, אנחנו לא נוגעים בהם. עכשיו אנחנו, יש לנו מלא דברים, אין לנו איפה לשים אותם. אז אנחנו נלך ונקנה עוד ארון, או עוד מגירות, או עוד מתלה, או מה שזה לא יהיה, כשבפועל מה שהיינו צריכים לעשות זה רגע לפתוח את המגירה ולהגיד, היי, אני לא משתמשת בדברים האלה, אז יש כאן מגירה שפוטנציאלית יכולה להיות בית לדברים אחרים. אבל מה? בפועל זה קשה לזרוק. יש איזו מחשבה כזאת של אולי מתישהו אני אצטרך את זה? אולי זה יחזור להיות באופנה? אולי יום אחד אני אסע לטיול ואני אצטרך שוב את הפריט הזה שביום יום אני לא משתמשת בו, אבל בטיולים כן. ואז איך אני מוצאת את האיזון הזה?
אז קודם כל, הבעיה הזאת שקראת לה, שבעצם בגלל קנייה אחת אנחנו נכנסים לקניות אחרות, זה סיכון מוכר בהתנהגות צרכנים. זה נקרא הסיכון המערכתי, זאת אומרת שדיברתי קודם על תפיסת סיכונים ומוצרים שאנחנו רואים יותר תפיסת סיכונים, אז הסיכון המערכתי נמצא שם. זאת אומרת, זה קורה לנו בהרבה מוצרים, שבגלל קנייה אחת אנחנו נכנסים בעצם למכלול של קניות, אנחנו רואים את זה כשקונים רכב, אז יש המון דברים מתלווים, ובהרבה קניות אחרות נעל אדומה, אז צריך גם בגד שיתאים, כן, וחגורה. וחגורה. זאת אומרת, זה דבר ידוע, והוא בהחלט חלק מהסיכונים שקיימים. תראי, איך להיפטר מדברים, זה שאלה מאוד גדולה.
צריך לעשות עליה פרק נוסף.
לא, אני חושבת, קודם כל אני אשמח, אבל אני חושבת שזה עוד פעם יושב על הרבה מאוד שאלות פסיכולוגיות שלנו עם עצמנו. עוד פעם, אם אני חוזרת למחקרים בהתנהגות צרכנים, אז אנחנו רואים שצרכנים מפתחים קשר עם המותגים שהם צורכים. אני אתן לך דוגמה, אנחנו קנינו סלון, והוא כבר, אנחנו רוצים להחליף אותו, אבל הוא החיים שלנו. המשפחה שלנו גדלה שם, והמון חוויות צברנו שם. זה חלק מהזהות שלנו הופך להיות. והיכולת שלנו להיפטר ממוצרים בעצם תלויה בחיבור הרגשי שיש לנו עם המותגים האלה. לכן, אגב, כל מיני תמריצים שמדברים על תיקח את זה הביתה, תתנסה בזה, ואז אם לא תרצה תחזיר, זה יושב בדיוק על הרציונל הזה שאומר בוא תיקח. זה לא רק תתנסה, זה תתחבר.
כן.
זאת אומרת, נוצר פה קשר רגשי אל המזרן הזה, שרצית רק לראות אם הוא מספיק רך, אבל כבר ישנת עליו.
כן.
וכבר אפילו שבוע, שבועיים היה לך נוח, אבל גם קרו דברים וצברת חוויות, והתחברת אמיתית, כמו שאנחנו מתחברים לאנשים, התחברנו אל המוצר הזה.
ויותר מזה, השקענו בו עבודה, שזה גורם לנו להתחבר. גם השקענו עבודה. נכון, סחבנו אותו, התקענו אותו,
אבל גם אם יביאו לך אותו ויעשו את כל העבודה בשבילך, עדיין העובדה שהוא שלך, זה אפילו יותר מהעבודה, העובדה שהוא שלך הופכת את זה לחיבור רגשי, ולכן התמריץ הזה הוא מדהים, כי רוב האנשים לא יחזירו את המוצר הזה. ועוד פעם, זה עניין של המודעות שלנו, של להבין למה אנחנו מחוברים למוצר הזה, אם זה בגד מסוים או פריט מסוים, יכול להיות שזה בגלל חוויות שאנחנו לא רוצים להתנצל, כמו תמונה. אוקיי? הרבה פעמים זה נוצר בתוכו הרבה מאוד דברים אחרים שהמוצר עצמו הוא לא באמת האישיו.
כן.
אז יש שיטות לעזור לנו לעשות את זה. יש אנשים שזה
רגע לפני השיטות, זה מזכיר לי מחקר נחמד שקראתי פעם שעשו בהרווארד, שלקחו קבוצה של אנשים והציגו להם איזושהי, אני חושבת שזה היה חברה, שהם היו צריכים או לקנות או למכור, כביכול, כן? לא באמת החברה שלהם. ולקבוצה אחת אמרו, אוקיי, יש פה חברה, היא עושה ככה וככה, היא שווה ככה וככה, אתם צריכים להחליט עכשיו בכמה כסף אתם קונים אותה. משהו, שאלה היפותטית. ולקבוצה שנייה אמרו, אתם צריכים להחליט בכמה כסף אתם מוכרים אותה. שההבדל היחיד בשאלות האלה זה בעצם השאלה של האם זה שלי או לא שלי. סך הכל זה משהו שבאמת אין לאנשים קשר אמיתי אליו, זה ניסוי. וראו שסטטיסטית, אנשים שהיו צריכים לקנות את החברה כביכול, נתנו בממוצע הערכה של 30% פחות מכמה שהחברה הזאת שווה, והקבוצה שהייתה צריכה כביכול למכור אותה, נתנה בממוצע הערכה של 30% יותר מכמה שהחברה שווה. כלומר, זה באמת, אנחנו מרגישים שמשהו שווה יותר ברגע שהוא כבר שלנו.
נכון, זה באמת הרבה מחקרים בדקו את זה. בתור משווקים, אני אכנס רגע לכובע אחר,
כן.
בתור משווקים זה מה שאנחנו עושים. אנחנו בונים למותג אישיות מותג, כדי שהצרכן יוכל באמת להתחבר אל המותג הזה ולהרגיש שהוא חבר שלו, שהוא משקף את הזהות שלו, שהוא בעצם משמש אותו להרבה דברים ברובד, ברבדים השונים הפסיכולוגיים. ולכן ברגע שאני בתור צרכן צריך להתנתק מהדבר הזה, אני בעצם מוותר על כל מיני דברים שנורא רציתי, נורא רציתי שהזהות שלי תהיה כזו. אני חושבת שכשנבין את זה לעומק, את המשמעות הזו של המותג עבורנו, ולמה חשוב לנו לשמור על הפריט הזה, אז זה יהיה לנו גם הרבה יותר קל לשחרר, במקומות שאנחנו באמת חושבים שאפשר וכדאי לשחרר.
זה מזכיר לי עוד משהו. קראתי פעם על אנשים כמו, משהו נקרא אנונימים, כמו מרק צוקרברג וברק אובמה וסטיב ג'ובס, שמה שהם עושים, הם בוחרים קו לבוש אחד. מרק צוקרברג ידוע עם החולצה האפורה, הטישרט האפורה, וסטיב ג'ובס עם הגולף השחור, והם פשוט, זה לא שהם באמת לובשים את אותה חולצה כל יום, אלא יש להם רק את הפריט הזה, והרבה ממנו כדי, מה הסיבה? שהם לא יצטרכו לקבל החלטה, כדי שהם לא יצטרכו לעשות את הקטע הזה של לפתוח את הארון ולהגיד, היי, מה אני לובשת עכשיו? Mm-hmm. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי הם מאוד חכמים, הם מכירים את הדבר הזה שנקרא decision fatigue, או עייפות ההחלטה, שבעצם מדבר על זה שכמה שאנחנו מקבלים יותר החלטות, ככה אנחנו מתעייפים ונהיים יותר גרועים בלקבל עוד החלטות. וזה משהו שיש עליו המון המון מחקרים בתחום הזה של קבלת החלטות, שהאיכות של ההחלטות שלנו יורדת, וחוקרים את זה על שופטים ועל עוד כל מיני דברים שלא ניכנס אליהם. אבל הסיבה שאני מזכירה את זה כאן, זה בגלל שבעצם כמה שאנחנו קונים יותר, אנחנו גם צריכים לקבל יותר החלטות, נכון? אני קונה כיסא כזה או כיסא אחר, וחופשה כזאת או חופשה אחרת. וזה בפני עצמו מתיש אותנו. כלומר, יש לזה גם מחיר שהוא לא רק כלכלי, אלא גם מחיר של סדר בראש, מחיר רגשי, משאבים רגשיים.
זה בהחלט נכון, בסופו של דבר יש לזה מחיר מאוד מאוד כבד, ואני חושבת שזאת הסיבה שאנשים שהגיעו לשלב הזה, שכבר הם לא יכולים יותר, עוברים למינימליזם, כי הם לא יודעים להכיל כבר את העומס הרגשי הזה שכרוך בכל ההחלטות האלה. ואגב, לקבל המון החלטות, אז אני חושבת שבהקשר של להיפטר מדברים שדיברנו קודם, הדרך שלנו לחסוך במשאבים היא לא לקבל החלטה, שזה גם סוג של החלטה.
נכון.
וזה שהדברים נשארים ונשארים ונשארים, והסיבה, זאת אומרת, המעבר דירה זה בדרך כלל הסיבה היחידה שבגללה אנשים באמת עושים סדר בחפצים אמיתי, ואז רואים כמויות אדירות של ארגזים שיוצאות מהבית, אז באמת, לא לקבל החלטה זה עוד משהו. עכשיו, אתה נכנס לבתים ואתה רואה פיזית את העומס הזה. ואנשים חיים בתוך אומץ פיזי מאוד מאוד גדול, והם לא מבינים למה הם שחוקים ועייפים, אבל הסביבה הזו שמילית אותה, ואתה כל הזמן ממלא, והיית באיקאה, וזה נורא זול השעון הזה, והפריט הזה, והקישוט הזה, ועוד קישוטים, ועוד דברים, ועוד דברים, ובאמת אתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה, בסופו של דבר, אם אתה מגיע לזה, אתה מחליט שזהו, שעכשיו צריך לעשות איזשהו קאט ולחשוב על הדברים האלה. אני מקווה שאנשים מגיעים
ממש,
לזה בסופו של דבר.
אני חייבת להגיד שאני כבר כמה פעמים ניסיתי ליישם את זה, ואני לוקחת על זה ברצינות. Mm-hmm. אני מודה שאני עוד לא מצטיינת בתחום, אבל יש לי כמה מחשבות שהן מחשבות פרקטיות, שאולי אנשים יכולים לעזר בהן. אחד זה לנסות ליצור הרגל שבו או כל יום אנחנו נפטרים ממשהו, Okay, mm-hmm. שזה יכול להיות מין אתגר 30 יום, 90 יום, כמה שאני רוצה, שאנחנו רואים, כל יום אני מוצאת משהו, אפילו אם זה שטות ברמה של, אני לפעמים נתקלת בנרות שהדלקתי פעם אחת, הנרות האלה היפים מרחניים, שהדלקתי פעם אחת. עכשיו, מצד אחד זה נראה לא טוב, כי זה נר כזה שכבר יש בו את כל השבע והשחור, מצד שני, מה, אני אזרוק אותו? משתמשתי רק פעם אחת, יש לו עוד מלא נר. אז הוא נשאר שם איפשהו במקום לא חשוף, אבל עוד ג'אנק שממלא לי את את המגירה. אז לזרוק משהו קטן כל יום, או כמו שהצעת, אולי זה היה בשיחת טלפון שלנו, שעל כל פריט שאני קונה, אני יש לי מחויבות להיפטר ממשהו אחר, כדי שזה לא יהיה עוד דברים, אלא אחד מחליף את השני. עוד דבר שמזכיר לי מישהי שעבדתי איתה פעם, שהיא הייתה ממש מכורה לקניות. היא הייתה כל יום, באמת, כל יום. קונה או בחנות, אבל הרוב היה באינטרנט, מזמינה משהו. והצעד הראשון שעשינו היה רגע להיכנס לתיבת מייל שלה, ולעשות unsubscribe, אוקיי? להסיר ברשימת התפוצה את את כל המיליון ניוזלטרים ומבצעים שאתה מקבלת כל יום. ורק זה גרם לה לצמצם משמעותית את הצריכה שלה, כי זה לא היה לה כל הזמן מול העיניים, משך אותה ופיתה אותה. אז אני חושבת שגם העניין של הזמינות, של כמה אני מראש שמה את עצמי במצב שאני יודעת שיהיה לי קשה לעמוד בו. אני יודעת שאם אני אלך בשנקין לאורך כל הרחוב, ואני הולכת שם הרבה, כי זה קרוב למקומות שאני עובדת בהם, אז אני כנראה אקנה משהו, בלי שרציתי, בלי שהייתי צריכה. אני יכולה לבחור לפעמים לא ללכת ברחוב הזה, או לא להיכנס לאתר, כי אני יודעת איך זה ייגמר.
רעיונות מעולים, בהחלט ישימים וחשובים. אני חושבת שאחד הדברים שמאוד עוזרים זה להחליט שחודש אחד אנחנו מתעדים את הקניות שלנו.
מצוין.
רושמים אותם. כי אם אני אשאל עכשיו אותך, לצורך הדוגמה, מה קנית החודש, אני לא בטוחה שתדעי להגיד לי אחד לאחד, ובטוח לגמרי. תפספסי דברים. התיעוד הזה ככה נותן לנו איזושהי יכולת להבין איפה אנחנו עומדים, באמת מבחינת השליטה בדבר הזה. זה דבר אחד שבעיניי הוא מאוד מאוד עוזר. דבר שני, זה באמת הנושא של לא רק להכין רשימת קניות, אלא לנסות להיצמד לרשימת קניות. דווקא זה, הרבה פעמים כשאנחנו עושים קניות אונליין, בשופרסל או לא משנה איזה מותג, איזה רשת מזון, אנחנו יכולים לעבוד עם רשימת קנייה, ואז לכאורה יש לנו פחות פיתויים, יש פיתויים גם באתר, אבל יותר קל לנו להיצמד לרשימת קנייה. זה שיעור חשוב ללמד את עצמנו לעמוד בפיתויים, אז רשימת קנייה ולתעד. כל הנושא של לנסות לחשוב עם עצמנו מה הדברים, נגיד, הגדולים שהיינו רוצים לעצמנו בהמשך, ומתוך זה לגזור בהתאם להכנסה שלנו וליכולת שלנו, כמה צריך לחסוך היום, ובאמת קצת לעבוד עם המושג הזה של חיסכון, שלא כולנו ככה כל הזמן שמים עליו את הדעת, אז זה גם מנגנון שמאוד מאוד יכול לעזור לנו.
אבל יקום האדם שמקשיב לנו ויגיד, תקשיבו, אני עובד קשה, אני מרוויח או מרוויחה הרבה מאוד כסף. נגיד, אני מרוויחה, לא אני, אבל מישהו מרוויח 70,000 שקל בחודש, אוקיי? זה כיף לי. אז למה לא? למה שאני אתחיל בכלל להיכנס לכמה יש לי, ואם אני צריך את זה או לא, אם בסופו של דבר זה לא מזיק לי. כלומר, זה לא, מקסימום אני קונה ואז זורק, מה זה עניינו של מישהו אחר? אני יכול להרשות את זה לעצמי.
אני לא בטוחה שאותו אדם באמת לא מזיק לעצמו. יכול להיות שהוא מזיק לעצמו בזה שהוא מאבד שליטה על הדברים האלה. יכול להיות שהוא מזיק לעצמו בזה שהוא קושר את ההנאה שלו לדבר הזה. יכול להיות שהוא מזיק לעצמו בטווח הארוך, כי למרות המשכורת הגבוהה הוא בעצם לא מסתכל על הנושא של החיסכון. ואני חושבת שאותו אדם צריך לשאול את עצמו, האם טוב לו ככה? ואין תשובה אחת טובה לכולם. סביר להניח שרוב האנשים יגיעו למסקנה אחרי בדיקה כזו שיש הרבה הרבה מה לעשות כדי שהוא עם עצמו ירגיש הרבה יותר טוב בסופו של דבר. הרבה אנשים נמצאים בסטרס מאוד גדול בגלל העולם החומרני הזה. זה מין כדור שלג כזה שהולך ומצטבר בתוכנו ומסביבנו. ואם זה לא גורם לאותו אדם תחושות כאלה, אז שימשיך עם שלו, אבל יש לי תחושה שעבור רוב האנשים בעולם המערבי שחיים ככה, יש לזה מחיר רגשי, יש לזה מחיר פסיכולוגי, יש לזה מחירים תובעניים שלאורך זמן יביאו את הביטוי שלהם, אפילו מעבר לכסף. זה הרבה יותר כבד מזה.
כן. את יודעת, אני חושבת שיש שאלה שאולי אתה צריכה לשאול בתחילת הפרק, למה שופינג זה כיף בכלל? כלומר, בסדר, יש את הקונטקסט התרבותי, אבל למה זה כיף לי? כלומר, למה ללכת לחנות? אני באופן אישי לא אוהבת את תהליך הקנייה, או אני אוהבת את זה שאת התוצאה, אבל יש אנשים שמאוד אוהבים גם את הקנייה, את הלהסתובב בחנויות, את הלנדוד, את הלהסתכל. יש כאלה שממש הולכים כספורט, רק להסתכל אפילו, שזה בחיים אני לא מביאה. אבל למה זה כיף?
כי לימדו אותנו שקניות שווה אושר, זה נורא נורא פשוט.
זה רק משהו תרבותי?
אני חושבת ההקשר התרבותי הוא מאוד 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 חזק בהתנהגות הצרכנית שלנו. אגב, זה אחד הדברים שיותר מכחישים. זאת אומרת, כששואלים אנשים למה אתה קונה, הם בדרך כלל לא יגידו, אני קונה כדי להיראות יותר טרנדי. כן. זה אולי בני נוער יותר יענו את התשובה הזאת, כי הם יותר מודעים לזה. אבל... אבל זה חלק מאוד מאוד חשוב, הרבה יותר חשוב ממה שאנחנו נוטים לייחס. ואחרת לא היו מותגים יוקרתיים, ואחרת לא היו מותגים בינלאומיים כל כך מצליחים.
אני יכולה לחשוב גם על הסברים שהם פסיכולוגיים ואבולוציוניים. כלומר, אני חושבת שמבחינה אבולוציונית, לקנות משהו זה להיות במצב של יש לי יותר, כי יש לי עוד משהו שיכול אולי להגן עליי, לשמש אותי בשעת צרה. את יודעת, אם אני חושבת על אבות אבותינו שהיו צריכים לחפש כל דבר שהם השתמשו בו, הריוורד הזה, התגמול, התגמול על משהו חדש שמצאתי, הוא יכל גם, את יודעת, להציל חיים או להעלות איכות חיים בצורה מאוד מאוד רצינית. אז אני גם חושבת שיש כאן משהו שהוא מובנה לאו דווקא בפעולה של קנייה, אלא במובן של החדש, כן? במובן של יש לי עוד משהו שלא היה לי לפני כן, וגם דרך אגב מבחינה מוחית, את יודעת, כל הדברים החדשים האלה, זה שפריצים של דופמין, סרוטונין, זה באמת מרגיש טוב, לא רק במובן, את יודעת שאני אומרת, כן, זה הופך אותי ליותר טובה, אלא אני, פיזית קורה לי משהו, באותו רגע כשאני באה, ויש המון גירויים, וזה חדש, וזה מגניב, וזה הפגת שעמום מטורפת, כלומר, זה כמו לראות סרט, כן, ללכת לקניון, ולראות המון המון דברים חדשים, ופרסומות, ומשהו קורה בתוך, בתוך הדבר הזה.
כן, זה חלק מההסבר. יש פה משהו שהוא אפילו מעבר לחדש. זה חדש, ואני לוקח את זה כחלק מהזהות שלי. אנחנו רואים את זה מאוד, קורה מאוד משמעותית בקרב בני נוער, כי הם בתקופה כזו שהם, הבסיס של הגיבוש של הזהות העצמית שלהם, ואת רואה את המקום שהמותגים תופסים בתוך תהליך גיבוש הזהות העצמית. אז יש פה משהו מאוד מאוד חזק בהבניה התרבותית הזו שאומרת, כדי להיות חלק מאיזושהי קהילה, מאיזושהי חברה, אתה חייב, יש קודים, קודים של לבוש וקודים של התנהגות וקודים של זה שהמותגים, הם חלק בלתי נפרד מהקודים האלה.
כן.
אז אצל בני הנוער באמת רואים את זה מאוד מאוד חזק, אבל אני חושבת שזה איזושהי תמונה טובה שלנו להסתכל על זה בתור מבוגרים, ולראות שאנחנו בתור מבוגרים לא מאוד שונים מהם.
כן.
זאת אומרת, אנחנו עושים את אותם דברים כדי להיות חלק מהקבוצה החברתית שאנחנו רוצים להיות קשורים אליה, כדי להרגיש טוב עם עצמנו. אני חושבת שזה המנוע העיקרי של החוויית השופינג הזו.
כן,
כן.
טוב, אנחנו נתחיל להתכנס לסיכום. אני חושבת שהנושא הזה הוא מרתק, כי הוא קודם כל מעמיד את הפער הזה בין כמה שאנחנו חושבים שאנחנו יודעים ומבינים למה אנחנו קונים משהו, לבין מה שבפועל קורה שאנחנו קצת, את יודעת, אני לא רוצה להישמע קונספירטיבית, אבל קצת הבובה על חוט מדי פעם בין, בין הידיים של האנשים שעושים שיווק מצוין למוצרים שלהם, ויודעים איזה טריקים יעשו לנו את זה. לא ממש נכנסנו לזה, אבל זה יכול להיות גם נושא מרתק לפרק. יש דרך אגב תחום שאני חושבת ששווה להכיר אותו, שנקרא נוירו-כלכלה, שזה, או נוירו-מרקטינג, שבעצם אומר בדיוק את העניין הזה של אי אפשר לשאול אנשים מה הם רוצים לקנות, או למה הם קונים משהו. וזה התחבר לי למה ששאלתי אתכם בתחילת הפרק. שאלתי על האם כדאי לעשות סוג של פודקאסט כזה, שאני מקריאה את הכתבות, ואז חשבתי על זה בדיוק בנושא של הפרק, ואמרתי, לשאול אתכם את זה, זה כנראה, אני עדיין רוצה את התשובות, אבל לשאול אתכם את זה, זה כנראה לא יגיד כלום על מה שבאמת יקרה בסופו של דבר עם הכביכול מוצר הזה, האם באמת אנשים יצריכו אותו או לא יצריכו אותו. ובנוירו-כלכלה בעצם אומרים, בוא לא ניקח את מה שאנשים אומרים שהם רוצים, אלא נחבר להם אלקטרודות למוח, נמדוד את המוליכות ההורית שלהם, את הדופק שלהם, את תגובת חמצן במוח שלהם, לאיזה אזורים פעילים, ונראה באמת מה הם רוצים, לא מה הם אומרים. ועושים ניסויים מרתקים ככה, מראים מציעים לאנשים מוצרים עם מחירים מסוימים, ורואים מה קורה במוח שלהם, ומשתמשים בזה, לפעמים לטובתנו ולפעמים פחות, אבל בעיניי זו רק תזכורת לכמה שאנחנו לא הגיוניים, ואנחנו צריכים לזכור שאנחנו לא הגיוניים, כשאנחנו הולכים וקונים את כל הדברים האלה.
אני מסכימה עם כל מה שאמרת, נאורו-מרקטינג זה תחום מחקר מרתק, משלבים אותו יחד עם שאלות, שאלוני עמדות והכל, כן. זה לא שלא עושים, בעצם אנחנו משלבים את הכל ביחד, לראות בעצם את הממצאים של המחקרים האלה, ולראות איך המוח שלנו מגיב למותג קוקה קולה, לעומת מותג פפסי, זה מרתק להבין את הכוח, ואני חושבת שזה ככה מסכם יפה את השיחה שלנו, כי המוח שלנו למד להגיב אחרת אמיתית למותג קוקה קולה ולמותג פפסי. אז באמת אפשר ללמוד הרבה, ובעיקר אני חושבת שהגיע הזמן שנלמד על עצמנו, ואיפה זה פוגש אותנו. חומר למחשבה לכל אחד מאיתנו.
לגמרי. אז נסכם ככה בכמה משפטים את הדברים הפרקטיים שהצענו לאורך הפרק. מה עלה לנו?
כשאנחנו עושים קניות, כשאנחנו בסופר, כשאנחנו בחנות, אז ככה קצת לקחת את הזמן ולנסות לחשוב מה באמת נכון לנו. יהיה הרבה יותר קל לעשות את זה עם רשימה, אם אנחנו יודעים להעריך את מה שאנחנו צריכים, בטח ובטח בקניות שהן קניות שגרתיות של מוצרי צריכה וכדומה, לרשימה יש תפקיד מאוד מאוד חשוב. אגב, כאן נכנס כל הנושא הזה שלא דיברנו עליו, של השלמות. שאנחנו עושים, שזה גם שאלה נורא מעניינת, למה צריך לעשות השלמות, ואיך אפשר לתכנן את זה יותר טוב. אז הנושא של רשימה, הנושא של קצת לעשות רפלקציה שלנו עם עצמנו, על ההוצאות שלנו ועל הקניות שלנו, לא רק בהיבט של כסף, אלא לנסות לקחת טווח של שבוע, או טווח של חודש, ולראות מה קנינו, וכמה קנינו, ואיפה קנינו, ולמה קנינו. את ההוצאה הסופית אנחנו מכירים,
כן.
אבל ממה היא בנויה זה נורא מעניין.
למה קנינו?
אני חושבת שעוד דבר שלא אמרתי, וככה הוא חלק חשוב גם בעשייה שלי, אז אני רק אגיד את זה, יש לנו תפקיד גם כהורים בכל מה שאנחנו עושים בהיבט הצרכני, וזה דבר שאנחנו חייבים להיות מאוד מאוד מודעים לו, כי כשאנחנו הולכים עם הילד לסופר, או כשאנחנו הולכים עם הילד לקניות, ואנחנו מלמדים אותו מה זה תכנון ומה זה רשימה, ואנחנו נותנים לו את היכולת ללמוד מהחוויה הזאת, איך בעצם להתנהל כצרכן נבון, זה דבר אחד. וכשאנחנו הולכים לסופר עם רשימת קנייה, אבל אין שום קשר בין רשימת הקנייה לבין מה שקרה בסופו של דבר בקנייה, אז אנחנו הולכים אחר כך עד מוכרותיים לעשות לו שיחות שנורא חשוב לחסוך ונורא חשוב לתכנן. אבל הדוגמה האישית הזאת שלנו, שחזרנו עם המון המון שקיות, כשהלכנו רק לקנות מלפפונים ועגבניות,
לגמרי.
זה משהו שזה מה שישאר בסופו של דבר, וזאת אחריות שלנו כהורים וכמבוגרים אל מול הילדים שלנו. זה ממש על קצה המזלג,
כן,
בהיבט הזה.
מדהים. אני חושבת בהקשר שאמרת של של הניטור, שבאמת על למה קנינו הוא מאוד חשוב. באמת, מה התפיסה שעמדה מאחורי זה? האם זה מישהו אחר שכנע אותי, אני רוצה להיות כמו אחרים, אני מרגישה שאחרי זה לא תהיה לי את ההזדמנות, אוקיי? משהו, איזושהי תפיסה כזאת של מוגבלות משאבים, נכון? נותרו רק עוד שלושה עד סיום המבצע, אז לבדוק מה קורה לי בחוויה הזו, ובאמת, כמו שפתחנו, זו שאלה של עוד משאב, שהוא משאב מרכזי בחיים שלנו, ואיך אנחנו משתמשים בו כדי לחיות חיים שהם חיים יותר טובים. אני כן מרגישה צורך להזכיר, היה לנו פרק על כסף ואושר, שבו הרחבנו קצת את השיח על ההבדל בין לצרוך מוצרים לעומת חוויות, ואני חושבת שהפרקים האלה הם קשורים אחד לשני, אז מי שרוצה ולא שמע את הפרק הזה, זה היה הפרק עם אריק שרמן על הקשר בין כסף ואושר, הוא לדעתי משלים בצורה יפה את השיחה שלנו היום. מה את לוקחת מהשיחה שלנו?
אני לוקחת את הרצון שלי לנסות להעביר את המסרים האלה. אני בעיקר, אני גם מלמדת סטודנטים, וזה נורא מצחיק, כי כשאני מלמדת את הסטודנטים, אני מרגישה קודם כל שאני נכנסת קצת מאוחר מדי. זאת אומרת, הייתי רוצה לפגוש את הסטודנטים האלה כשהם בגן, ואחר כך בבית ספר. ואם משהו בשיחה הזאת גרה למישהו לחשוב על איך להיות צרכן נבון, וזה בסופו של דבר יביא אותו לאיזונים יותר טובים עם עצמו, אז אין מאושרת ממני.
לגמרי, עצם הצירה והרגע, בוא נבדוק מה המצב.
כן, ושלא ישתמע שאני לא קונה.
לגמרי. רק בלינק כאן תוכלו לקנות את המוצרים שלנו. נכון, אנחנו לא, זה לא מסע נגד קניות.
ממש לא.
כולנו נמשיך לקנות, אבל המטרה היא באמת ליצור קנייה שהיא יותר מתאימה לנו, למי שאנחנו, להרגיש שהכסף שאנחנו עובדים בשבילו קשה, בסוף משמש אותנו למה שרצינו לעבוד בשבילו קשה. ולא עוד פריט ש... צובר אבק. מעולה. אני, היה לי ממש מעניין. איך היה לך?
לי היה מקסים. היה לי כיף להיות כאן.
כן, נהנית.
מאוד, מאוד.
איזה יופי. אני גם ממש נהניתי, ואני בטוחה שהמאזינים גם יפיקו מזה ערך רב, כי זה באמת שאלות חשובות ומאוד יומיומיות. אז תודה. איפה אפשר למצוא אותך? את מרצה גם לקהל הרחב, יש משהו שהמאזינים יכולים לקבל יותר ממך, מה שנקרא?
יש את האתר שלי, טלי תעני. מוזמנים לכתוב לי במייל שלי, מי שמעוניין, לשאול שאלה או ככה מתעניין בנושא. יש ספר שעוסק בצרכנות נבונה לילדים, שיצא שלי יחד עם חני נחמיאס, שנקרא הקופה שמאחורי מגירת הגרביים. אני בעיקר מלמדת באקדמיה, מדי פעם נותנת ייעוצים, אז זה עיקר העשייה שלי, כל הזמן מנסה לקחת את האקדמיה לעולם הפרקטי גם, ולנסות כן להעביר מסרים שנראים לך חשובים מתוך האקדמיה החוצה. מזמינה כל אחד שיש לו, אחד ואחת שיש לו עניין לשוחח איתי, אני אשמח.
זה כיף, תודה על הנגישות. אז תודה רבה שהגעת אלינו, דוקטור טלי תעני הררי, מהמרכז האקדמי פרס, ראש התוכנית ל-MBA, ותודה לכם המאזינים ששלחתם לנו שאלות, שעזרו לנו לחשוב, לדון ולהתכונן לפרק. כרגיל אתם מאוד מאוד עוזרים ומוסיפים, ואני בטוחה שגם למי שכותב את השאלות זה מאוד נחמד אחרי זה לחפש ולשמוע את ההתייחסות בין השורות לשאלה ששאלתם. אז באמת תודה, אני מעריכה את זה שאתם חלק פעיל מהפרויקט. וזהו, מקווה שהיה לכם פרק נחמד, ושתצרכו בצורה נבונה וחכמה. כמו שהזכרתי בתחילת הפרק, אני מזכירה שאני מחכה לפידבק מכם על הרעיון של המיני פרקים בפודקאסטים. אני אשאל על זה בקבוצת הפייסבוק, אז תוכלו להגיב שם. מזכירה לכם גם את הפרקים שלי בפודקאסטים האחרים, ואת ההרצאות שציינתי בתחילת הפרק. אגב, צריכה נבונה, זה בהחלט מקום. סתם. אז שיהיה לכם שבוע נפלא. אני הייתי יהודית קץ, בתוכנית חושבים טוב, והייתה איתי כאן טלי תעני הררי. ביי!